נשאלה פעם כבר שאלה, האומנם נכון שמי שיצרו גובר עליו, כגון לקשל באישה וכיוצא בזה, רשאי לשנות את לבושו, ללבוש בשחורים, ללכת למקום שאינו מכיר אותו, או נניח ללכת לסרט לא יפה, אז להוריד את הכיפה שלא יכירו אותו וילך למקום רחוק וייתן ליצרו את אבותיו. האם יש לזה ביסוס בהלכה שיש דבר כזה או לא? ובכן, בגמרא חגיגה דף תזן עמוד ראשון נאמר כך: כל המסתכל בארבעה דברים רטוי לו שלא בא לעולם, ובשלמה, מה למעלה, מה למטה, מה לאחור, לחיי אלא לפנים, מה דהבה הבא. רבי יוחנן רבי עזר דאמר תרוויהו, משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, מנו לי פלטרין וכו'. וממשיכה הגמרא ואומרת את לשון המשנה במסכת חגיגה: כל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו שלא בא לעולם. שואלים בגמרא, מה פירוש? מה התכוון רבי יהודה הנשיא כשהוא כותב כל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו שלא בא לעולם? מה היא? רבי אבא אמר, זה המסתכל בקשת. מי שמסתכל בקשת, אז כאילו לא חס על כבוד קונו ורטוי לו שלא בא לעולם. ובאמת דברי רבי אבא טעונים הסבר לאיזה קשת הוא מתכוון, ומה ומדוע באמת אם מסתכל בקשת רטוי לו שלא בא לעולם. עד כדי כך רבי יוסף אמר, זה העובר עבירה בסתר. ולמה עובר עבירה בסתר רטוי לו שלא בא לעולם? אומר רש"י, כי הוא יוצר מציאות שכאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, וזה חוצפה שהוא עושה עין של מעלה כאילו לא רואה. והרי הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, יודע הכל, אצלו נגלות ונסתרות הכל אותו דבר, ואיך הוא חושב שאם הוא מסתתר האלוהים לא רואה אותו? רבי יוסף אמר, זה העובר עבירה בסתר. מסתכל בקשת וכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כך מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד השם. אז לפחות אנחנו מבינים שהקשת כאן האמורה היא קשת ביום הענן, אבל עדיין לא ברור לנו למה באמת המסתכל בקשת רטוי לו שלא בא לעולם. רבי יוסף אמר, זה עובר עבירה בסתר, כדרבי יצחק. דאמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. פירושו של דברים שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, והארץ אדום רגלי. זה לא כמו אלה שאמרו השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני האדם, אלא השם משגיח בעולמו, וזה שמסתתר ועושה עבירה הוא כאילו חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, וזה עזות כלפי השם. ואמר, מקשים בגמרא ואומרים, ואמר רבי אלעא הזקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים, ויתעטף שחורים, ויעשה מה שלבו חפץ, ועל יחלל שם שמיים פרסיה, לא קשיא, הד מצא כיף לליצרה, הד לא מצא כיף לליצרה. כלומר, שואלים, הנה רבי אלעא אמר בורש, שאם הוא רואה שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שלא מכירים אותו, ילבש שחורים, ישנה את כל הצורה שלו, ויעשה את תאוות ליבו, ובלבד שלא יעשה את זה מקום שמכירים אותו. אז רואים לכאורה שיש היתר שכשהיצר גובר שיעשה את זה במקום שלא מכירים אותו ובלבוש שלא מכירים אותו. באמת התוספות במקום דיבור המתחיל ויעשה מה שלבו חפץ לגמרי משמע, והגות הבח באותת הוא מסביר ומגיע ואומר, דמותר לו לאדם שעשה לגמרי חפצו. כלומר, זה יותר, מה לעשות? הוא לא יכול לעמוד, תן לסובן חלגו, תן לייצר את חלקו, כך שלא יעשה את זה מקום שמכירים אותו. זה התוספות. אבל, ולא כפרש רבן חנן אל, ושלהי פרקי כמל תקידושים, לפרש, לחס ושלום שהיה מתיר לעשות עבירה, אלא כאמר, ילבש שחורים, וילך למקום אחר ללבישת שחורים והחסנאות, משברים לבו לא יבוא לידי עבירה, ויוכל לעשות מעכשיו מה שלבו חפץ, בוודאי אין יצרו מתגבר עליו. בסוגיה דשמעת אינו משמע כדבריו, זה התוספות חולקים על רבן חננאל ואומרים סוגיה דשמעת אינה כמו רבן חננאל. באמת התוספות מביאים את רבן חננאל על קידושין, כי לא היה בפניהם רבן חננאל על חגיגה, אבל רבן חננאל כאן על הגמרא הוא אומר, רב יוסף אמר, זה עובר עבירה ומסתתר מבני אדם ואינו חושש לכבודו של מקום שנסתרות לפניו כגלויות. בחדר בי יצחק דאמר, העובר עבירה בסתר שנמצא גונב דעת הבריות ואינו חושש לכבודו של מקום ומקשינן, איני, כי העובר עבירה בסתר יותר הוא רע מן העובר בגלוי, כי הרי העובר עבירה בגלוי הוא אספנים אבל טיפש, אבל אדם אשר עושה עבירה בסתר עוד יותר חמור, הוא כאילו מצהיר שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. והתניא, רבי אלעאי הזקן אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, חס ושלום שאלעאי הזקן יתיר לעבור עבירה כלל, אלא כך אמר, אם ראה אדם שיצרו מתגבר עליו באכילה ובשתייה ובמיני זמר, שימו לב למה הוא הפנה את זה, לא לעבירה מינית אלא לאכילה ושתייה ומיני זמר, וכך הריף והראש מועד קטן חיבנו את זה והפנו את זה לעניינים אלו ולא לעבירה שבינו לבינה, רק שודוף, אכילה, שתייה, מיני זמר, הוללות, ומתראה שמה ישתקר יבוא לידי עבירה, התיר לו ללך למקום אחר וילבש שחורים, כל זה לשבור את יצרו, לא להתיר אלא לשבור את יצרו, שאכסניה לבו שבור כדאמרינן כלבה בלומטה שב שנין לא נבח, כלומר כלב שהוא לא באזור שלו שבע שנים לא נובח, כל הגבורה שלו זה באזור שלו, וכיוון שעושה כן לבו נשבר ונמצא נמנע מאליו, אבל לעבור עבירה או אפילו שתיית יין במיני זמר שמרגילים לשמחה אסור, וכל שכן משהו למעלה מזה, זה בהוללות בסרטים, אבל כל שכן משהו למעלה מזה והוא דלומטי כיף לליצרה. ובאמת כפי שאמרנו, הרמב״ם לא מביא את דברי איך קוראים את דברי הגמרא אלו להלכה, וכן השולחן ערוך לא הביא את הדברים האלו להלכה ולא עוד, אלא כאמור רבנו חננאל במפורש מסתייג, רבי גאון מסתייג, התוספות הם אשר נותנים את זה לכיוון שכאילו היתר בנסיבות כאלה בבחינת הרע במיעוטו, אבל שאר הפוסקים ראשונים ואחרונים הסתייגו מלהבין את זה כאילו יש היתר, אלא רק הצעה לאדם, אם הוא רואה שהיצר שלו יותר מדי מתגבר עליו, שיכניע אותו על דנדידל מרחקים, על דשינוי לבוש, כי אז האדם יאמר אוי ואבוי לי, גם אני לא במקומי, תראה איך אני כבר שתניתי בלבוש, אני מדרדר מטה מטה, כל הדברים האלה יש בהם איזה מסר לאדם שמה יקנע, אבל לא יותר לעשות את הדברים האסורים. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד מעניינת, יכולת המיון בין אגדה ומוסר מצד אחד לבין הלכה מצד שני. באמת התוספות הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה בדבריהם שמסבירים אגדות כפשוטם, ולא אחת הם דנים בענייני אגדה לענייני הלכה, בעוד שהכלל הוא שאין למדים הלכות מן האגדות, כך נאמר בבטרה לפקוב למד עמוד ב', ושני האגדות יש להן דרכי פרשנות מיוחדים במינם, והרבה מקרים הם אינם מתפרשים כפשוטם, ולכן צריכה להיות זהירות בהבחנה בין אגדה ומוסר מצד אחד ובין הלכה מצד שני, שאם לא כן אנחנו באים, הנה איך קוראים לעניין הקשת, הרמב״ם לא הביא שאסור להסתכל לקשת. למה? כי הרי הוא בא יחד עם העניין הזה של האדם אשר לא מתגבר על יצרו. כלומר יש כאן דברי אגדה ודברי מוסר, לכן הרמב״ם לא הביא אותם להלכה. יש לו פוסקים שהביאו את העניין הזה של איסור להסתכל בקשת. אנחנו מוצאים שבאמת בגמרא כאן במסכת חגיגה, שעל שלושה דברים שלא לא מסתכלים, אין מסתכלים, הנה כך נאמר, דרש רבי יהודה ברבי נחמני מתורגמני דרשת הקיש, כל המסתכל בשלושה דברים אין אף כהות בקשת ובנשיא ובכהנים. בקשת החטיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, הוא מראה דמות כבוד השם. בנשיא דחתיב ונתת מאותך עליו. המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש קיים, שעומדים על דוכן ומברכים את ישראל בשם המפורש, אז קודם כל לא מדובר על הכהנים הרגילים שלנו, אלא הכהנים בבית המקדש שמברכים את ישראל בשם השם המפורש, והיו אומרים את זה בלחישה, והיו רוצה לדעת איך אומרים, מה אומרים. כלומר אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, הרמב״ם אומר באמת שלא יסתכלו בכהנים כדי שלא יבלבלו אותם, כי אנחנו עושים בגמרא מגילה דיון על העניין של מומים בכהנים, אם הם נושאים את כפיהם כדי שלא יסיחו דעתם. את זה הוא נתן להלכה כי יש לזה מקור אחר בהלכה, מסכת מגילה, שזה מקור הלכתי מובהק. אבל לעניין הסתכלות בקשת רבנו לא הביא, ועניין שאינו כהות במסתכל הכהנים רבנו לא הביא. למה? כי אלה עניינים אגדיים ומוסריים, לא שיש לזלזל בהם, אלא צריך לדעת את טעמם. לכן אם אין יודעים את את הלשונות האגדה והמוסר, יכולים לגרום לבלבולים גדולים. המסתכל בקשת יכול רבנו לומר שהכוונה שמאחר והקשת מזכירה אבון, אם מגיע הדור למצב שכבר מענישים אותו וחולה, והקדוש ברוך הוא כאילו ראוי לתת מבול, אז מתבונן בענייני מידותיו של הקדוש ברוך הוא והדין השמיימי, שאז יכול האדם להשתבש, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז יכול להשתבש האדם, אין אף כאות. אז המסתכל בקשת זה התבוננות במה שהקשת מסמלת בעניין של השגחת הקדוש ברוך הוא בעולם, השגחה על הכלל, השגחה על הפרט. זו דרך מסוימת איך להסביר את האגדה הזו. אבל המסתכל בכהנים, מה נפשך? אם זה בגבולים כמו שרבן אומר משום הסחת דעת, ואם זה בבית המקדש בגלל הרצון שלו להתחקות אחרי שם השם המפורש ולא ניתן לכל אדם, אז אמרו חכמים אין הבקעות שהוא יכול להשתבש בדברים האלה, אבל לא שזה בפועל כך. מכאן אנחנו למדים שבאמת בנשיא, למה מסתכל בנשיא אין הבקעות? שוב, מה השאלה היא, מה זה הסתכלות על הנשיא? האם חס ושלום רואה האדם בנשיא את ראש המלכות בעל יכולת להוציא להורג, לחון בני אדם, ואז חלילה חלילה שמה אולי כוחי ועוצם ידי ישתרבבו בעניין הזה, ידחקו את מלכות שם שמיים? כי לא כולם מסתכלים אותו דבר. יש בני אדם מסתכלים על הנשיא ואומרים ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם, ורואים את הכל כפוף למלכות שמיים. ויש כאלה שדוחקים כשכינה, שרואים כוחי ועוצם ידי. אז הסתכלות בנשיא עם הסתכלות לא נכונה יכולה לשבש את הדעות, וזה אין הבקעות. אז כאן אנחנו רואים דרכים מיוחדות איך לבאר את הדברים עליבא דרבנו. באותה הזדמנות כאן המקום להעיר באמת שיש מכון שליד מרכז הרב שנקרא, קוראים מכון הלכה ברורה וברור הלכה. כידוע הראי"ה קוק זכר צדיק לברכה גאון היה גדול בהלכה, באגדה, בהגות, והוא התחיל במפעל חשוב מאוד שאת הגמרא הוא כתב ליד הגמרא את ההלכה הברורה כדי לגרום שהלימוד יהיה אליבא דהלכתא, וכנספח היה כותב את המקורות ואת הראשונים ואת האחרונים של ההלכות, שיטות השונות, אלא שהוא לא הספיק את הכל. קמו תלמידיו ותלמידי תלמידיו ועשו מכון באמת ראוי לכל שבח, שהם ממשיכים את ההלכה הברורה וברור ההלכה על מסכתות הש"ס. זה דבר נפלא וחשוב מאוד וישר כוחם. והנה מסכת חגיגה שהיא מרובה באגדות, בנוסף לברור הלכה הוסיפו לקט על האגדות, לקט באורי האגדות. אבל כל כך מצער הדבר שהם באמת מלקטים מכל מיני דרשנים וחכמים שונים, ראשונים ואחרונים, אבל מה? משום מה לא הקדישו מחשבה לעיין ברמב״ם, שהרמב״ם כותב שהוא רצה לכתוב ספר אגדה, ובסוף הוא לא כתב ספר אגדה, הבליע אותו במורה נבוכים, ויש שם הערות חשובות מאוד איך לבאר את האגדות, אגדות מאוד מאוד סתומות. ואם אילו היו מקדישים צוות של חכמים שילמדו את המורה נבוכים כהלכה וילקטו משם בשביל האגדות, אז היו באמת מול או ביחד עם כל המקורות שהביאו, במקורות מאוד מאוד חשובים, הם מביאים של הענק הגדול הזה, המאור הגדול הזה, הלא הרמב״ם, אז היו באמת הבריאות מרוויחים עוד הערה חשובה מאוד לחקורים מתורתו של הרמב״ם על האגדות. אבל אפשר שאולי באמת במהדורות הבאות ישמעו וישכילו ויבינו שחבל חבל שלא יגיעו גם אל האוצרות הבלומים של רבנו על פירושי האגדות. ובחנה ובחנה.